ברכה שישית, דהיינו ברכה אילן. שביעית, כן. שביעית, כן. זה ראינה בעניינים, זה עניינה ביומה. טוב, אז פה יש שינוי יחסרות בין הנוסח הספרדי והנוסח האשכנזי, אבל זה שינוי קל, התוכן זה אותו תוכן, אבל יש חוט שינוי אחר בהתחלת הברכה. ראינה בעודנו וריבה ריבנו מהר לגואלים. פה יש לנו גם כן שלוש בקשות כרגיל, ונראה את זה בלימוד, אבל יש כמה נוסחאות שאומרים ראה ועוננו. אבל רוב הנוסחאות, גם האשכנזים וגם הספרדים והתימנים, זה ראה ועוננו, ימנה. וירי בריבנו, ומהר לגואלנו, גאולה שלמה, זה הנוסח הספרדי. ורעלנו גאולה שלמה, מהרה, למען שמך, זה הנוסח האשכנזי. אז עיקר ההבדל זה מהר או מהרה. אבל התוכן זה סוף סוף אותו תוכן, ויש פסוקים לזה ופסוקים לזה. טוב, אז אני אתחיל בהקדמה על הברכה. מה שראינו בשלוש הבקשות הראשונות, השיבנו, התכונן, השיבנו, התכונן, וכונן על המדעת, וכוננו מיתך, בבקשה, השיבנו וסלח לנו, זה ברכות שקשורות סוף סוף לזכות העצמי של המתפלל. מכיוון שהשאלה היא ככה, אחרי הסליחה, למה אם קיבלנו את הסליחה, אכלנו למה ולסלוח, למה אנחנו צריכים עוד להתפלל ולבקש על הגאולה? גאולה של מה? ראינה ועוננו, וריבה ריבנו, מה יביל גואלינו. אז מיד ניכנס לנושא, ואני חושב שאפשר לשאול את זה לאחת מתפילות הקצרות שיש בגמרא. אם אני זוכר, זה ברכות יוד זיין, אני אקרא את זה מיד. זה יוד זיין אלף. יש שורה שלמה של תפילות קצרות חכמי התלמוד היו רגילים להתפלל אחרי השמונה עשרה. זה תפילה... זה הולך? יפה. זה התפללנו. בסוף סוף נקבע בסידור שלנו את התפילה, את הבקשה האחרונה, אלוקיי נסור לשוני מרע, כן? זה רק אחד מהדוגמאות שיש בגמרא עצמה. אני אקרא אחד מהם שהיא, לפי מה שמצאתי במקורות, קשורה לנושא שלנו. דהיינו, אחרי הסליחה, למה אנחנו שוב שואלים, מבקשים עזרה לגאולה. אם אין עוד עבודות, למה אנחנו במצב של עוני ולא רק עניות, ולפי רוב המפרשים יש הקבלה בין יציאת מצרים ושירות מצרים, לומר אם זה לא תלוי בעוונות, במה זה תלוי? אז יש לכם את הדוגמה. רבי אלכסנדרי בתר למצלה, אחרי שהיה מתפלל, אמר אחרי, היה מתפלל ככה: ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. גם הנוסח של אותה תפילה זה חשוב בפני עצמו. גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? שהוא שבעשה ושעבוד מלכויות. יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב מידם, גם של שהוא שבעשה זה היצר הרע ושעבוד מלכויות, ונשוב לעשות חוקי לצונך ולבב שלך. טוב, אז מה ההבדל בין יצר הזה הסיבה הפנימית של הארונות, אם בשוגג, אם במזיד, ושמות מלכויות זה הסיבה של הארונות שבאים מאונס. זה העניין דיומה, כנראה. ולכן זה המצב. יש מצב שיש צרות שבאות לא מחמת ארונות, בלי האחריות של עם ישראל, אלא זה בא, כפי שאנחנו רגילים להסביר, מתפקוד העולם דרך אומות, שמות האומות, דרך אומות העולם. אני זוכר עכשיו הסבר קשור לזה על עניין של פורים. אתם, אני מחפש את המקור. טוב, זה מובא, אם אני זוכר, בפחד יצחק על פורים של הרב אוטלך. מביא מקור חסידי שמעביר דבר יפה, שההגבלה בין פורים וכיפורים. והוא מקשר את זה למה שכתוב בגמרא בשבת על הקשר המיוחד שיש ליצחק אבינו, למידת הגבורה. מידת הגבורה שולטת בברכה היא. זה מאמר שאומר על הפסוק בישעיהו, אבינו אתה, והכוונה ליצחק אבינו, כי אברהם לא ידענו
וישראל
לא יכירנו. אז הגמרא מסבירה שלעתיד לבוא בא הקדוש ברוך הוא ושואל להראות בניך חטאו, ואברהם משיב עמהו לקדושת שמך, בערך איך הגרסה. אז הוא פונה ליעקב, בניך חטאו, עמהו על קדושת שמך, והוא פונה ליצחק, בניך חטאו, ויצחק אומר, כשאמרו נעשה ונשמע, אמרת בני בכורי ישראל, אם אני זוכר את זה, רק עכשיו קשרתי את העניינים, ועכשיו בניי, אז ניקח חצי חצי על הארונות שלהם, פלגה שלך, פלגה שלי. אז הפחד יצחק מביא את המקור הזה שאומר, זה הסוד של הקבלה בין פורים וכיפורים. כי בפורים זה המלחמה נגד עמלק, שמות מלכויות. בכיפורים זה המלחמה נגד היצר הרע. אז כיפורים זה פלגה שלך, חצי שלך, ובפורים זה חצי שלי, אומר יצחק אבינו, מכיוון שעשיו בא מיצחק. זה פירוש יפה, כן, זה דנושי.
מיכה.
זה הטעות של כל פעם, אני חושבי בלבול בין השורשים. וזה מקביל
יצחק לקחת פורים.
סליחה?
יצחק פורים ו...
פלגה עליי, מכיוון שזה המלחמה נגד עמלק. וזה השיא של שמות מלכויות. ולכן, גמרנו עם כל העוונות ששייכות לאחריות המתפלל, זכות הנפש המתפלל, ונשאר את העוני, ולא רק את העוני, את הצרות שבאות מחמת שמות מלכויות. ולכן אפשר למצוא בגמרא פה את המקור ל... קשר לסמיכות ולברכות. מיד אחרי הסליחה, גמרנו עם שיעור שבעשרה, אבל צריך להתמודד עם שיעור מלכויות. זה מובן? טוב. אז עכשיו אני רוצה לנסות לפרש קטע של הברכה, של אותה ברכה, לפי המקורות. אז רוב המפרשים מביאים כמקור לרענה בעוניינו את הפסוק שאמרה רבקה כשנולד ראובן. זה בראשית, מה אמרתי? הנה, בלבול השורש, זה רבקה, זה מלך, חשבתי על לאה. מה אמרתי לאה?
רבקה, אתה אמרת רבקה.
אבל מה זה? זה נראה, נכון.
אין בלבול.
אין בלבול. זה כפתת למדבק. אז הנה הפסוק. ותהר לאה, בת ילד בן, בת יקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי עתה יבני אישי, כי ראה השם בעוני. דהיינו, העיכול לתולדות, באותו שלב של התולדות, נקרא עוני. ומיד אחר כך נראה פסוק דומה בתפילתה של אם ראו... לא, אם ראו תראה את עוני, בעוני עמתך. זה חנה, כן, זה נראה אחר כך בשביל.
יש שם פסוק בשמות,
עוני עמי עכשיו במצרים. כן, ויש פסוק אחר שמביאים את המפרשים גם בשמות, וירא אלוקים את בני ישראל וירא אלוקים. כן. אז, אבל פה ההגדרה של העוני הזה, זה עיכוב בהיסטוריה של עם ישראל, ועיקר המשמעות של אותה היסטוריה זה כמובן הנושא של התולדות, כי התולדות זה התולדות של המשיח. אתם זוכרים את הלימוד הזה? יש כמה פעמים בתנ"ך המילה תולדות, בדיוק 13 פעמים, כן? בפעם הראשונה זה אלה תולדות השמיים והארץ ביברי העם, וזה כתוב מלא. דיברנו על זה לא יפה הרבה זמן. ואחר כך, כל שאר הפעמים, חוץ מהאחרונה, כתוב חסר. ורק בספר רות, תולדות פרץ, כתוב מלא. ולכן, כל ההגדרה של המשמעות של ההיסטוריה של העולם, מדור לדור. יש פסוק חשוב בהאזינו, בינו שנות דור ודור. איך זה מתחיל?
זכור ימות עולם.
זה מעשה בראשית. בינו שנות דור ודור, וזה היא החוכמה של התורה, כחוכמת המצוות. לא הגדרתי יפה. כחוכמת התורה של תורת המצוות. כל הסיפורים של התולדות, זה כפי שלמדנו פעם, זה פתיחה מוכרחת למצוות כמצוות. אתם זוכרים מה שלמדנו על הפירוש של רש"י, כן? על הפסוק של החודש הזה לכם ראש חודשים, זה התחלה של המצוות, אבל לאותה התחלה של המצוות יש פתיחה. והפתיחה, לפי דיוק לשונו של רש"י, לפי השאלה של רש"י, הפתיחה הייתה צריך לפתוח את דבריה, להתחיל דווקא באלה תולדות השמיים והארץ ביברים. והשאלה של רש"י, מה טעם פתח בבראשית, ואני מוסיף, ולא באלה תולדות. תפס למדי. ולכן, כל המקרא מאלה תולדות עד החודש הזה לכם, ויש לנו מדרש על זה, על אותה ברכה, החודש הזה לכם, זה פתיחה של חוכמת התורה כהקדמה למצוות. כי מדובר בתורת ישראל. ואתם זוכרים את ההסבר. הפסוק אומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. חוץ מכל הפשט שאנחנו לומדים דרך המפרשים, יש פה כוונה מדויקת, זו התורה השייכת לישראל. יש לה לא רק הגדרה, אלא יש לה שם לאותה התורה, לזאת התורה. זה תורת ישראל. ולכן נקרא תורת משה, מכיוון שמשה שקול כנגד כל ישראל. אז אני חוזר על ההסבר, כי זה חשוב מאוד, אותו העניין של התולדות, בנושא שלנו, שהפסוק של החודש הזה לכם מתחיל יש פסוק שאומר, ויאמר השם אל משה, ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם, דברו לכל עדת בני ישראל. לכן היה צריך לגלות, לפרש, להסביר, כפתיחה לאותם המצוות שההתחלה היא החודש הזה לכם, מי הוא משה, מי הוא אהרון, מה עושים בארץ מצרים, מה מעשיהם שמה, ומי השם המתגלה עליהם. ולכן למפרח, אותה פתיחה שהיא מוכרחת לתורת ישראל, הייתה צריכה להתחיל ולתולות. ולכן השאלה של רש"י, ומה טעם פתר בבראשית, טוב, זה פותר המון שאלות של המפרשים של רש"י, אבל זה נושא ליחוד. ולכן, אותם המצוות, זה שייכות לישראל. אבל המשימה, התכלית של ישראל בתולדות השמיים והארץ, זה תולדות המשיח. ולכן כשיש עיכוב, או זה קשור לחוסר זכות מצד ישראל, או העיכוב בא מבחוץ ונקרא עוני. זה מובן, כן? יש לכם פירוש של רש"י על פרשת נוח, רק בקצרה. אתם זוכרים מהי השאלה. המסורת היא רגילה לתת כשם של כל פרשה ופרשה את המילה הראשונה החשובה בפרשה. למשל בראשית זה בראשית, שמות זה שמות, וכדה. אבל בפרשת נוח המילה החשובה היא לא תולדות, אלה תולדות נוח, אלא נוח. אנחנו צריכים לחכות עד יצחק כדי שהפרשה תיקרא תולדות. אלה תולדות יצחק ונבן. הפעם פי שהפסוק אומר, אברהם הוליד את יצחק, ויש קושי שמה, אבל זה עוד נושא לגופו. ואז רש"י מסביר את המילה תולדות, בפסוק הזה של אלה תולדות נוח, משני אופנים. קודם כל מסביר שזה התולדות של נוח שהצילו אותו, כי הפסוק הקודם אומר, ונוח מצא חן בעיני השם, מיד אחר כך ואלה תולדות נוח, נוח יצדיק. אז פירוש הראשון של רש"י בא להסביר למה נוח מצא חן, וזה בזכות התולדות שלו. ולכן רש"י מפרש ככה, הועיל והסתירו, סיפר בשפחו. שמה תחשוב, ויש מפרשים שאומרים ככה, אבל לפי דעתי זה דחוק, שמה תחשוב שלפי זכותו, מכיוון שהיה צדיק, מצא חן, זה אינו, מכיוון שיש סירה בין שני הפסוקים, הפסוק הקודם, הפסוק אומר פשט ונוח מצא חן, מצא חן, אין שום שייכות לזכות. והפסוק השני אומר, ואלה תולדות נוח, נוח יש צדיק, אז היינו אומרים שנוח יש צדיק מסביר לנו למה נוח מצא חן, אבל זה לא מוציא את הסתירה, כי מצא חן, מצא חן. לכן בא רש"י ואומר, הסיבה האמיתית שנוח מצא חן, זה בתולדות שלו. זוכרים את זה?
כן.
ואם אני זוכר, זה הפירוש לבוש ההורה שמסביר שנוח לצדיק זה הסיבה שמצחן. ולכן אני נוטה לכיוון אחר מהפירוש של לבוש ההורה. ואחר כך רש"י נוסיף דבר אחר. וכשרש"י נוסיף דבר אחר, זה הסימן שהפירוש הראשון לא הספיק כדי לפרש את פשט הכתוב. הדבר אחר הוא להודיע שעיקר תולדותיהם של צדיקים הם מזוות ומעזיתות. ואז זה רש"י לא קל. צריך להבין למה הפירוש הראשון, הועיל והזכירו, סיפר בשבחו, בשבחו, זה לא מספיק. למה אנחנו צריכים את הפירוש השני, עיקר תולדותיהם של צדיקים זה מזוות ומעשים, ולמה הפירוש השני אינו העיקר, והוא רק השני, רק כדי להשלים את הפירוש הראשון, זה רש"י לא כאן, כן? אבל פה יש לנו שתי תפיסות של משמעות ההיסטוריה דרך הדורות. התולדות שמביאות להולדת, כך אפשר לומר, להולדת הצדיק, הבן אדם האמיתי, הצדיק, צדיק יסוד העולם, כן? כשהצדיק כבר נולד, אז מה משמעות ההיסטוריה? מה משמעות המשך התולדות? ולכן ברש"י, תגידו לי אם זה מספיק ברור, כן? נותן שני הסברים. כל עוד הצדיק לא נולד, אז המשמעות של התולדות זה להוליד את הצדיק, והוא נקרא בן. כל פעם המקרא פשוט, ויולד בן, וילד בן, והוליד בן, זה בבחינת זרעו של משיח. זה ההגדרה של בן אדם, ואתה בן אדם, בעיקר בחזקאל הנביא, בלשון הנביא. הבן אדם זה האדם הצדיק שבשבילו נברא העולם, שבשביל להוליד אותו יש תולדות מהפסוק הזה של אלה תולדות השמים האלה. אבל כשהצדיק נולד כבר, מה משמעות תולדות הצדיק? אז זה ההסבר השני של רש"י, שהעיקר תולדותיהם של הצדיקים זה מצוות ומעשים. זה ברור? זה קשור לעניין, לעניין שלנו. כשיש עיכוב בתולדות, או העיכוב בא מצד התולדות עצמם, שזה נכתב חסר, על תולדות פרץ, שהם תולדות דוד, דהיינו המשיח, כן? מכיוון ששמעתי מה מפרש רש"י בספר רות, שמכיוון שהפסוק קשר את דוד מיד ל... לרות, אז חזר הכתוב וקשר אותו לדוד דרך, סליחה, לא, קשר דוד לרות וקשר את דוד ליהודה. זה מובן, כן? זה מה שמסביר השאלה. אז פה יש לנו דוגמה של עיכוב בגאולה, וזה או עיכוב בתולדות עצמם, וזה הפסוק השני שמביאים המפרשים, על לאה, לא טעיתי, כן? כי אמרה, כי ראה השם בעוני. ואו עיכוב בא מהשעבוד, מהצרות באות, מבחוץ, אז זה בא מהשעבוד, ראינה בעוניינו וריבה ריבנו. זה מובן, כן? אז דרך אגב אני רוצה להזכיר, כן? שכל תולדות שבמקרא זה חסר, חוץ מההתחלה, אין את תולדות שבמת הארץ, והסוף, אין את תולדות פרץ, וזה מגלה לנו שכל עוד שאנחנו לא בא בשביל שמביא לבן אדם, זה עוד חסר. כשהצדיק נולד, אז בא העניין של הזכות של מצוות ומעשים. אבל כשהצדיק עוד לא נולד, הזכות לגאולה זה בא מאותו כוח, אותה סגולה, אותו זכות דווקא להוליד את הצדיק. אף על פי שמספיק זכות, למשל נוח, היה צדיק, אבל במובן של את האלוקים התהלך נוח, מצא חן בעיני השם, אתם רואים את ההבדל, כן? זה הבדל בין צדיק לפי נוח, צדיק לפי אברהם, זה ידוע, כן? אך על פי שלאותו צדיק אין מספיק זכות לגאולה, הגאולה באה מחמת הזכות של התולדות שעתידים לבוא. וכשהצדיק נולד, אז הזכות שלו זה מה? מזרות המעשים טובים, זה הקשר בין בתורה, בין שני החלקים של התורה, חלק התולדות וחלק המצוות. זה מובן? טוב. ואתם שומעים שהנושא הוא רחב מאוד וחשוב מאוד, ואנחנו רואים פה את הדיוק של הנוסח של התפילה. ראינה בעוניינו וריבה ריבנו. אז ההסבר הראשון הוא ככה, ראינה בעוניינו, עוד לא נולד המשיח, כן. וריבה ריבנו, מכיוון שהעיכוב בא מבחוץ, מצד, מצד השמות, וזה זה מעניין כי רוב המפרשים, ובעיקר את, את יוסף, רוב המפרשים של, של התפילה, מקשרים את זה למה שכתוב במסכת כתובות, שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם, שלא השתעבדו על ישראל יותר מדי. בישראל כתוב שם, בישראל יותר מדי. אז המפרש נותן פירוש מדויק. יש מצב שהשעבוד בא, בא דרך העוונות, בעוונות אין בידוע. אבל יש מצב שזה לא בא דרך העוונות, אלא דרך איך אני אגדיר את זה? מהאויבים, זאת אומרת, הרשחות של, של, של האויבים. אז אנחנו מתפללים לא כדי להינצל מהעוני שבא מהעוונות, זה צריך לשלם, כן? אלא אנחנו מתפללים כנגד היותר מדי שבא מצד הגויים. זה נובן? כן. כן?
לא קרוב למה שאהרון אמר, כי איך שהבנתי שכשעם ישראל לא בסדר, אז יש תרבות של אויבים. כלומר, כזה ברוך הוא משלם עם ישראל עבור עונתם דרך אויבים, דרך רום ודרך כל
זה נלמד, זה נלמד, זה אנחנו לומדים מבבל, כן, יש פסוק על זה, בבל כמקל.
אז אין צד של אויבים לפני עצמו, אלא האויבים הם כלי של השם להניש אותם, אז
אני נלמד. לכן המפרש מדייק, כשזה יותר מדי, ומה הלמידה של יותר מדי, זה פרשה אחרת, כן? כשזה יותר מדי, אז אנחנו מתפללים ריבה ריבנו. תפסת את ההבדל? לא אותו. אז תחזור על השאלה שלך.
אני הבנתי שהעונש קייס על העבונות שלו זה דרך אויבים, הוא מעורר אויבים לעם
ישראל. זה אפשרות אחת. לא אמרתי שמעורר. אבל תמשיך, זה אפשרות אחת, יש עוד אפשרות.
ובעצם כל רעה שבאה על ישראל, היא באה מתוך השגחה פרטית, זה לא... גם מאויב לא יהיה ראש השגחה האלוקית, כן, אבל ראש השגחה כלפי עם ישראל, יחסים מדיניים, כן, מלחמתיים, כן, עומד עם ישראל, הכל זה מכוון אחד לאחד על ידי הקדוש ברוך
הוא. חוץ מעל יותר מדי על זה, כן?
מאיפה
נולדת את המדע? זה גמרא מפרשת. לכן, למדת את הגמרא בכתובות. על הפסוק, השבחתי אתכם בנות ירושלים, מה תעירו ומה תעוררו, לעניין של השבועות. אחת מהשבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם, שלא השתעבדו בישראל יותר מדי. היותר מדי הזה, זה פרשה בפני עצמה, כן? כי... זו התשובה, אני לא תופס את הקושי, את הקושי שלך. כשברור שיש יחסים בין עם ישראל ואומות העולם. טוב, זה נושא לפני עצמו, למה צריך להיות ככה? אנחנו יודעים, יש תשובות. אחד מהממדים של אותם היחסים, זה נקרא שרבוד מלכויות. ושרבוד מלכויות זה נושא שאנחנו יודעים לפי התורה שיהיו חטאים, לא יהיו חטאים, יהיה שעבוד בנסיבות מסוימות. אני אסביר את זה ככה. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ותלויים עבדו אלו אותם, עוד לא היו שום חטאים, שום חטא, כן? אפילו מאן דאמר שאברהם אבינו חטא כביכול, כן, המפרשים באים ומסבירים שאצלו זה לא חטא, זה מידה טובה. למדנו את ההסבר הזה לפי המערב, כן? זה אברהם אבינו שורש הזהות של עם ישראל, אבל הוא עצמו הפריז במידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל אצלו זה לא חטא, הצלצאים שלו זה חטא, לא אצלו. ולכן השינוי לא התחיל עם אברהם אבינו, זה ברור. לכן, מכיוון שיש יחס בין עם ישראל כממלכת כהנים ואומות העולם, וצריך להבין שאנחנו מאמינים בייחוד השם, יש בורא אחד, ולכן יש לו אקונומיה שלמה של ההיסטוריה של עולמו. ויחיד ככה, אתם, עם ישראל, טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש, ויש סיכון לעם ישראל להיות בשעמוד, מכיוון שהוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן אני אמרתי, יש נסיבות שלפני החטא יש אותה נבואה של השעמוד. פעם פירשתי את זה ככה דרש, אבל אחר כך מצאתי מקור שזה לא כל כך דרש. מפני חטאינו גלינו מארצנו, המשמעות היא לפני שחטאנו גלינו מארצנו, כן? מלפני, כן? זאת אומרת, כי אין השוואה בין איזה חטא ומה שקורה בשביל. עד הדור הקודם היינו לומדים שעמוד מצרים, קצת האינקיזיציה של ספרד על שעמוד מצרים במדרשים. וגם לפני השואה אי אפשר לתפוס שום השוואה בין הזוועות של השעמוד והחטאים של עם ישראל. איזה חטא? אתם מבינים את השאלה שלי? איזה חטא? וזה מה שאומרים הנוצרים, חטא עצום וכביר, אבל זה שטויות של עובדי עבודה זרה. ואפשר להסביר את החלומות שלהם, אבל זה חלומות. והם בעצמם מבינים שזה טיפשי, מה שהם אומרים, כן? כשרוצים להגדיר את כביכולת לחטא של ישראל. וכל משנה לשנה, אחרי כל יום הכיפורים, עם ישראל הוא נקי וטהור, כולו לבן, טהור, כן? איזה חטא.
גם מחכרים.
מה? גם מחכרים. וגם אם אנחנו נכנסים בתוך תוכי הנושא, לפי הקבלה, על תיקון חטא אדם הראשון. אין שום השוואה. עושים מהקדוש ברוך הוא איזה מין מפלסת, כשמדברים. אז לכן ההסבר הוא אחר לגמרי, יש הסבר, אבל זה לא ההסבר העיקרי. ולכן יש נסיבות, מכיוון שהשעבוד הוא בלתי נמנע. ואני רוצה להסביר את זה, אני לא זוכר אם למדנו את זה על ההגדה של פסח. כשיש לכם, לפי פשט הפרקותו בסוף גדול, אתה יודע, יש לכם איזה עם שהולך בתוך עם אחר, גוי בקרב גוי, והוא לא רוצה להתבולל בגוי השני, והוא רוצה להראות את עצמו כאילו הוא התבולל, אבל הוא לא רוצה להתבולל. יש תגובה מאותו גוי שנקראת אנטישמיות. זה מתחיל בקסינופוביה, ואחר כך הקסינופוביה נגד היהודים, יש לה אופי מיוחד של יותר מדי. זאת אומרת, זה עם ישראל, כשהוא מתמשך בגלות שלו, הוא הגורם את התגובה, שזה מובן. וזה הפירוש נמצא ברמב״ם, בפרק שמיני של שמונה פרקים, ולא רק ברמז, כן. הוא שואל, מה החטא של פרעה, מכיוון שכתוב כמה פעמים, ואני אכפתי את ליבו. ולא רק ואני אכפתי את ליבו, שהקדוש ברוך הוא שולל מאיתו את האפשרות לשלוע את העם. אז ההסבר שלו זה נוטה קצת לפילוסופיה, אבל לא הרבה, כן, ההסבר שלו. זה הסבר עליוני פשוט, שלא שהפסוק בא לומר שהקדוש ברוך הוא גזר שהמצרים משתעבדו יותר מדי על ישראל, כלשון הגמרא, כן? אלא שהקדוש ברוך הוא מתאר את הנסיבות בתפקוד העולם. תדע שאם עם ישראל צאצאיך יהיו בגלות, זה כמעט, אני הוספתי כמעט, הרמב״ם לא אומר כמעט, בלתי נמנע השיעבוד, מחמת אורך הגלות. כי בהתחלה, כשהיו בארץ מצרים, היו שם בכבוד ותקיפה, כן? עד דור אחרי משה, אחרי יוסף, זה אותו דור, כן? אחר כך, כשראו את עצמם כמצוינים שם, כפי שאומרת הגמרא, אז התחיל השירות, אז התחיל צרת השירות. זאת אומרת, כאילו, זה לא פשט התורה, זה בלנו וההסבר של החכמים, כן? כאילו, אורך הגלות גורם את הבלתי נמנע של השירות כשירות. זה ההסבר של הרמב״ם, שהפסוק מתאר לאברהם ידוע תדע. מכיוון שיש נסיבות וסיבות שיהיו בארץ להם, אז תדע שזה בלתי נמנע, הנוספתי כמעט, כן? וזה מובן את ההסבר הזה של המראה. ולכן, כשהשיעבוד בא, יש חלק שצריך לסבול סיבות מצרים, כן? אבל יש חלק שבא מהיותר מדי של הגויים, ולכן אנחנו רשאים להתפלל ראינה בעוניינו וריבה ריבנו. תפסתם את זה? כן. אחר כך אני אקרא את הפירוש כפשוטו, ולכן אני מקווה שעכשיו הבנת את המשמעות של יותר מדי של הגמרא בכתובות, כן? מכיוון שהגויים נהפכו לרשעים, ולא רק לשליחי השם, כפי שהתחלת להסביר, כן? וזה נכון, חלק מסוים של ההסבר, אז הם צריכים לקבל עונש.
יותר מדי, אז זה בא מאורך הגלות, או מ...
לא, אני אומר...
איך הוא בא יותר מדי להם?
יש, כי גם התורה יודעת שהמצרים, אם ניקח את המצרים כדוגמה, המצרים אינם מלאכי מעלה, הם בשר ודם, כן? ולכן, זה ההסבר של הרמב״ם, בחברה האנושית, שבני אדם הם בשר ודם, כשיש גוף זר בחברה, סוף סוף, זה גורם איזה מין, איך אומרים את זה ברפואה?
תגובה.
תגובה. כן. דחייה. ואפשר לתאר את המצב במצרים כפי שהיה אחר כך בספרד, אחר כך בגרמניה, זה מתחיל להיות באמריקה, אני לא יודע.
כן, אבל גם היותר מדי בעם היהודי.
טוב, לא. לא, השיעבוד לא יותר מדי, השיעבוד, הגורם זה המשך הגלות בלי סיבה, כן? בלי סיבה. אבל אחר כך הגויים כחשעים מוסיפים על זה יותר מדי, ולזה מקבלים עונש. זה הדבר המפתיע שאנחנו שומעים מכל המקורות האלו, ששיעבוד זה טבעי שיהיה, אבל לא יותר מדי. אבל השיעבוד עצמו, זה לא היה בחלק הראשון של גלות בין ישראל. החלק הראשון היה בכבוד ותפארת, כן? נשיא אלוקים אתה בקרבנו, זה ליווה את אבותינו עד דור יוסף, כן? אבל אחר כך, בהמשך, זה משהו מהמילה של הפרשה סתומה, של פרשה ויחי, נסתמו עיניהם של ישראל מצרת הגלות. אחר כך זה מתחיל להיות שיעבוד. אבל גם בשעבוד יש מדרגות. אני זוכר, כשהייתי צעיר לפני מדינת ישראל, אני הייתי חי בקהילה יהודית שהמסורת, 2000 שנה מחורבן בית שני, היינו יודעים כשיש חדיפות, טוב, צריך לסבול. זה גורל של עם ישראל. זה שעבוד. מי שיודע שהוא בגלות, יודע ששעבוד זה שעבוד, זה בלתי נמנע. אבל היה יותר מדי. זה דווקא לפי אולי דיוק הפסוק עצמו, ואחרי כן יצאו בלחוש גדול, זה דווקא הגורם של הגאולה עצמה. וזה מה שהסביר הרב עטיה על סוד השבועות, הרב עטיה זכרונו לברכה, זקן, כן? על סוד השבועות. היותר מדי הזה גרם סוף השבועות והגאולה. וכך זה קרה, כן? לכן אנחנו אומרים מהר, גאולה. זה נגד, בתפילה, נגד אלו שאומרים צריך לחכות עד שיבוא הקץ. איזה קץ? מהר לגואלים. מכיוון שיש היותר מדי שמהר זה בנוסח הספרדי, ומהרה זה בנוסח האשכנזי, זה סוף סוף אותו דבר, נראה הפסוקים אחר כך. טוב, עכשיו זה יותר לא?
אפשר
להגיד שהחטא שגרם בשעבוד, כלומר,
הנורמלי,
לפני שמתי,
זה עצם
השעבוד
מחוץ
לארץ, כלומר, עצם זה שלא באו לישראל, זה החטא. יפה. זה לא הקדימו את היציאה, חיכו עד הסוף. ויש כמה כתות שהיו שם, אלו שרצו לצאת מיד. אלו שרצו לצאת כשמשה אמר להם, זה השעה, יצאו. ואילו שלא רצו, נשארו שם בחושך אפלה של השואה שלהם, כן? המדרש לא אומר, המדרש אומר את זה בצניעות רבה, כן? שמתו לקידוש השם. זה היה קידוש השם, הם באיזה פסוק מהתורה, כן? טוב, סליח, טוב.
אבל יש, רגע,
תקראו את הפירוש של האור החיים, בספר ויקרא, על פרק כ"ה, פסוק כ"ה, ותראו מה הוא כותב שם, כן? האחריות של מי מעכב את הגלות, הזוהר קורא את זה אורך גלותה, כן? והזוהר מוסיף כללות על זה, ראוי שלא ילמדו תורה, כי מחמת תורתם הם ממשיכים בגלות, כן? ומי אחראים לזה? ברמיזה, אבל בפשטות, האור החיים אומר מה שאומר, תראו את זה. ולכן, השורש למדנו פעם, זה מה שאמר יעקב אבינו כשחזר מארץ לבן. זהו. ויתכן מאוד שארץ לבן, משורשו זה לבנון, כן? והוא אומר, ויחר, ויצר לו, כן? למה? יש גמרא, פעמיים בתלמוד, יש גמרא מפורשת על זה. ממה פחד? הייתה לו הבטחה של השגחה, שיחזור בשלום. ממה פחד? והוא מתוודא, והאחר על עזה. זה היחוק שאתה אומר. זה מובן, כן? אז זה מה שקורה. אבל זה לא אומר שהגויים רשאים להשתעבד יותר מדי. אבל היותר מדי הזה עלה לנו ליוקר. ולכן הם צריכים לקבל על זה. לכן זה לא רק ראינה ועוניינו, אלא גם ריבה ריבנו, אתה. כי זה לא מצידנו שהמלחמה צריכה לנו, אלא מצידך, ונראה את הפסוק. זה מובן?
כן. עניין לאה. מה
לאה
אומרת כשהיא אומרת...
לא הבנתי, זה מה שמעת.
עניין לאה דווקא, עניין... מה היא רואה בלידת ראובן? השעבוד העתידי?
לא, לא. לפי הפשט, אחר כך נראה מה אומרת הגמרא, כן? על שם של ראובן. וזה קשור גם כן. לפי הפשט, כי אמרה, כי ראה השם בעוני. אבל לפי הפשט, ראובן, היה מקום לפרש באופן קל מאוד. ראו זה בן, ראו בן. כן. אז באה הגמרא, ואומרת משהו אחר לגמרי, זה כן, במסכת ברכות דף זין. מהי ראו בן? אמרה לה, ראו מה בין בני לבין חמי. דאילו בן חמי, אף על פי דמידעתי, זיבנה לבכורות, כתיב בה, ויסתום עשיו את יעקב, ואילו בני אף על פי. ועל כורחי שקלה יוסף לבכורות, מנה דכתיב, טוב, יש כאן פסוקים, אפילו אחרי לא קנבה ביוסף דכתיב, וישמע ראובן והסילבו מידיו. זאת אומרת, ראו מה בין בני לבין חמי. בין חמי זה עשיו, כן, שהוא רודף, ובני זה ראובן. ההסבר הוא ככה, לפי רוח הקודש ראתה לאה, שהבן שנולד הוא בן שאוהב את אחיו. וזה מצליח לגמרי ביוסף עצמו, אבל זה מתחיל בראובן. כל בני יעקב הם בנים שאוהבים אחד את השני. וכל ספר בראשית נגמר בתיקון האהבה בין האחים, כשיש גילוי של אחווה בין האחים, זה סוף בראשית, כן? וזה זה, זה העניין, כי ראה בעוני נתן לי את הבן. זה הפשט של ראובן, כן? והפסוך עצמו הוא קשור באופן עמוק לנושא שלנו. כי ראה בעוני, כל עוד לא הבן לא הגיע, זה העוני של עם ישראל. הוא חוסך כל, לפי הקבלה, כל רומז הצדיק, כן? אנחנו רואים את זה בסוף בסוף התפילה. וזה יותר ברוך בתפילת חנה. נראה אם יהיה לנו הזדמנות. היא מתפללת למשיח, וזה מה שרבי עקיבא מגלה בגמרא. כן? זה מובן עכשיו? הייתה עוד שאלה פה?
כן.
ונמשיך, כן? אתה שומע.
זה מה שראה
את בו,
כשהוא אומר, כי בדבר
אשר זה אדוני. זה מה ששמע, לפי
עכשיו. זה מה ששמע, סליחה?
כן. תסביר קצת יותר. תסביר יותר. אני מנחש קצת, אבל זה לא מספיק.
רש"י מסביר שם כמה דברים, למשל ששמע קריאת ים סוף במלחמת עמלק, והפסוק מוסיף שהוא עוד שמע דבר אחד, הדבר ש...
כי בדבר אשר זדו עליכם.
כן, הדבר שמפליא את קיטרו, היא הדבר שזדו עליהם.
זה על המסרים, אבל זה קשור למלחמת עמלק. אבל תסביר קצת יותר בתוכן...
לא, שאלתי...
הוא לא היה יודע השם. זה התחלת הפרשה, אתם זוכרים? כן, וישמע יתרו.
אני מבין שהעונש היה יותר מדי הזה, שגיל היתרות כשהוא היה יותר בשם.
זהו, אז תפסתי נכון מה שאתה אומר. זה קשור שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. כן? מכיוון שהם השתעבדו יותר מדי, בדבר אשר זדו עלי. זה יפה. אף על פי שאנחנו לא רואים את זה בהיסטוריה באופן גלוי, זה האמונה של עם ישראל. כן? למשל, מה שקרה בשואה, אנחנו עוד לא ראינו את העונש של הגויים האלו. לא עוד ראינו את זה. דווקא לכאורה זה הפך. הם הכי עשירים בעולם. כן? כנראה אפשר תפסתם את השם. כנראה אפשר להסביר את זה בנקל. מקבלים את כל שכר של המוזיקה שלהם בעולם הזה כדי להתאבד. כן.
למשל, אם אתה כשר פעם מהעיכוב
של התולדות, חלקה, לפני שאני אשכח, זה קשור לעניין של לאה. כי השם פתח את רחמה, כן? ולכן היה גם כן אצל לאה עיכוב. אבל באה הגאולה ללאה. ובני לאה שייכים לארץ ישראל. בני רחל שייכים לחוץ לארץ. זה קשור גם כן לנושא. וכי כל האימהות היו עקרות. לאה במשמע. אלא רק אצלה זה היה... איך אומרים את זה? זה היה מהר, בדיוק. אז מה יש?
לא הבנתי
את הקשר בין העיכוב בתולדות לשעבוד. כן, בשעבוד יש, ואם אתם קראתם את זה, עם הבנים שמחה, יש איזה כמה רמזים על זה. מה שחיפשו הרשעים האלו זה להרוג את המשיח. לא. המטרה של הגויים השעבוד זה לעכב לידת המשיח. אתה בסדר.
וניתוק כל צדיק זה בחינת משיח? כי אומרים צדיק לדעת...
יפה, יפה. החסידים אומרים ככה, אבל אין מלא, לא אמרו החסידים עם המשמעות שיש אותי, מה הייתי אומר גם כן ככה? אני חושב שזה נכון, זה נכון. כל צדיק, הייתי אומר, הוא בחינת בן אדם האמיתי. אבל יש כמה וכמה צדיקים. שובים של צדיקים, לפי המידות. ולכן כל שבט יש לו בחינת משיח משלו. לא רק יוסף ויהודה, כל שבט יש לו משיח, ויש גם הרבי סנהדרין זה מפורש. כל קהילה יש לו משיח, כל ישיבה יש לו משיח, כל משפחה, כל אחד יש לו בחינת משיח. לפי הגמרא, פשוט הגמרא. אבל אצל החסידים זה לקח אופי מה? אולי אני אסביר דעת המתנגדים על זה, שהמשיחים הקטנים האלו, שהם גדולים, זה הביא שעם ישראל שכח את המשיח של יום אחד. וזה הפחד של המתנגדים, מכיוון ש...
כן, אחד מהם יהיה המשיח.
המתנגדים הם בטוחים שלו. לא, מכיוון זה קצת קשה מה שאומר עכשיו, שהמתנגדים מחכים משיח לפי החלטת הבורא, לא לפי זכות האדם. הסברתי את זה ככה? מספיק, כן? באמונה של ביאת המשיח, בתורת... המתנגדים נאמר, הם מחכים משיח בבחינת ניסי שיורד מן השמיים, לא מבחינת תפסתבל, המתנגדים, כן. לכן יש מכשול בעמדה של המתנגדים, יש מכשול, לא המתנגדים האמיתיים, זאת אומרת, המתנגדים זה לא, המילה היא לא יפה. גם זה קצת גזעני. אז מחכים משיח שלא יבוא. זה המכשול.
הספרדים?
הספרדים זה גם זה וגם זה. אני פעם הסברתי, אני זוכר מתי, שיש חסידים, יש מתנגדים, ויש יהודי חם, גם חסיד וגם מתנגד, אותיות חסיד מתנגד, זה נקרא יהודי חם.
איזה משיח אומר
החסיד? המשיח של המתנגדים. וזאת אומרת, המתנגדים מחכים את המשיח של הספרדים, לכן לא רוצים לקבל אותו. למיתו של דבר, גם החסידים, אין שום בעיה, אבל התפתחות תורת הצדיק אצל החסידים מביאה לאיזה מין, לא שכחה, אבל כשלומדים את המקורות של החסידים, אז המשיח של אחרית הימים נעלם קצת מאחורי המשיחים של כל דור ודור. גם זה וגם זה, זה אמת, אבל... תפסתם בזה. כן. אולי צריך לזכור את הביטוי של המקרא. המשיח דרך התולדות זה הבן אדם האמיתי. כן. אז הבן אדם האמיתי, כשמקבל לפי הבחירה של השופט את התפקיד של מלך המשיח או כהן המשיח, נקרא משיח. כן. אז מכיוון שהוא בן אדם האמיתי. יש ביטוי ככה, הנחשון, כן? מי שהולך ראשון. בכל דור ודור, בכל שבט ושבט, בכל קהילה וקהילה, מי שהולך ראשון בהתפתחות הדורדות, נקרא המשיח של אותם הנסיבות, כן? יש מילה בעברית מודרנית, המנוח. la figure de proue,
פורץ דרך.
מה?
פורץ דרך.
כן. ייתכן מאוד שזה...
המנוח?
מנוח. ממנון...
והברש?
והברש, מנוח. זה הדמות שיש לפני הספינה. ואני למדתי את זה כשבני החליט להגיד את השם הזה.
כן, זה חצוך לי כאן. כן.
והוא לא ידע את זה. רציתי להוסיף משהו. טוב. אבל יש גמרא בסנהדרין מפורשת. הייתה עוד שאלה. כן.
אם כל הפרשה הזאת
זה פרילה עוניינו,
כל הברכה, זה עניין
התולדות
וחסרון
ופעת
המשיח,
היה
ראוי שבברכה הזאת...
לפי המקור הראשון של
לאה,
כן? יש עוד מקור.
היה ראוי שבניסוח של הברכה תופיע המילה אבינו, כמו בברכת התשובה,
כן.
בברכת הסליחה.
ויש כמה סידורים שמופיע המילה מלכנו באל מלך גואל חזקתה, וגם אבין. אבל זה הולך לפי הסדר של הברכות הקודמות, מה שאתה אומר זה נכון. כן? הקדוש ברוך הוא נקרא בתפילה אדון התולדות. וזה מקביל לאדון הנשמות. זה בחינת אבינו. אדון זה מי שמוליד את האדם. אדון. לפי השורש הקבליסטה של המילה. מה שרציתי לפרש, לפי המקור הראשון של המפרשים, שהעוני, וזו הדוגמה של חנה גם כן, העוני זה העוני בתחילת התולדות. כל מה שהגמרא אומרת נקרא מת, כן? זה בתחילת התולדות. עני נקרא מת, וכן הלאה. כן? זה לא תצורה. אז לכן רציתי לברר את הרש"י על נוח, שיש שתי אפשרויות. הוא, הבן אדם הצדיק נולד כבר, אז ייקח תולדותיו, זה מעשים טובים ולא אבנים. זה אנחנו לומדים ממשה רבנו גם כן, לפי המקור. וכשהבן אדם עוד לא נולד, הזכות שלו הוא בבחינת ראינה בעוניינו. שזה קשור לשיעות. טוב, אז אפשר...
סליחה, אם אין ספירה בבקשה, הוא מהר בעודנו, במה שמובטח, וקילו בחיפזון קצת.
לא. דווקא, קילו בחיפזון זה מהר. זה לא סותר. זה לא סותר, כן? מהר זה לא אומר שזה צריך להיות בחיפזון. מכיוון, ואחר כך נראה את הפסוקים, אם יש לנו עוד זמן היום, זה פסוקים בתהילים, כן? לא עניין על... כי צר לי, מהר ענני, בפרק 69 בתהילים. ועל מהרה, זה התה אליי אוזניך, מהרה הצילני. אבל יש מקור יותר עמוק, זה כשה... יצחק אומר ליעקב, מיהכת למצוא בני, בני, מיהכת למצוא, ואז יעקב משיב, כי השם...
כי
יקרא השם יברך לפניך. יקרא השם יברך לפניך, זהו. תפסתם את האמת.
יש הבדל בין מהר ומהרה.
איזה הבדל?
מהר זה כמו שמעת הספרדים, הם אומרים לא לדחות, מהר. ואצל המודעים, במהרה אין ההרגשה הזאת
שלא
לדחות. שיהיה
לו,
שיהיה במהרה, שיהיה, יש
איתמים.
זה
איחולים.
איחולים,
מייחלים,
אבל לא דורשים, כלומר, לא...
אבל בנושא הספרדי, זה אתה כדי ללכות תמהר, מהר.
מהר?
לא מהר במובן של מהרה. לא מהר במובן של מהרה. אלא תמהר, אתה תמהר.
זה גם הבדל
בתגובה
להתרחשויות.
תראה.
שהעולם שהספרדי כאילו אומר, יש עכשיו, הנה, לא חס שלום שלום עכשיו, כי...
זאת אומרת, מתי? אתמול כבר. טוב, לא עכשיו, אתמול.
בעולם האשכנזי באמת אמר מנחז, שיהיה מחבר המייחלים, שיהיה...
לפי דעתי, כשעיינתי במקורות, אני לא רואה את ההבדל, לפי הנוסף.
אפילו בשני הפסוקים שהבאת.
אפילו. מכל מקום צריך להבין שפה לא מדובר בגאולה האחרונה, אלא בכל יום היום, כן? הגאולה מהשעמוד כשעמוד, מהתוספת שעמוד, מהתוספת עניות. אז אחר כך אנחנו רואים את הפסוק השני ש... וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים, זה קשור גם כן לראינה בעוניינים. טוב, וריבה ריבנו, זה כבר למדנו, כשהעיכוב בא מצד הגויים, מצד השעבוד של הגויים, אז אותו ריב זה של הקדוש ברוך הוא. זה לא תלוי בנו, ולכן זה תלוי בתפילה. זה מובן, ויש פסוק מלא בתהילים, ריבה ריבנו וגלנו. הפסוק אומר, ריבה ריבי וגואלני. זה בקופיות ת' ריבה ריבי וגואלני. זה אותם המילים. טוב, אז נמשיך קצת עד סוף הברכה. יש עוד שני דברים שצריך להבין. מה זה למען שמך? ומה זה גואל חזקתה? וברוך אתה שם גואל ישראל, מה שצריך להבין שזה בלשון הווה, גואל ישראל, ולא או עבר או עתיד. אבל זה כבר רמז לגאולה האחרונה שאנחנו מבקשים בהמשך בתפילה. בעצם מר דוד עבדך מהרת הצליח. זה נראה את זה אחר כך. אז כי גואל חזקת, קודם כל למען שמך, אני רוצה לתת שני מקורות. המקור הראשון מהמפרשים, זה הנושא הידוע, כי שם השם זה השכינה, ושהיא בגלות כשעם ישראל הוא בגלות. זה נושא ידוע וקל להבין, כן? למען שמך, אף על פי... אך על פי שאנחנו מתפללים לגלות שלנו, העיקר הכוונה של אותה תפילה זה לא לנו, השם לא לנו, כי לשמך תן כבוד. ויש הרבה פסוקים בנביאים על שמי המחולל בגויים. למען שמך, זה למען השכינה בגלות. יש מאמר בשמות רבה שהוא יותר מדויק. דווקא על הפסוק, החודש הזה לכם, ונקרא אותו. רבי מאיר אומר, החודש הזה לכם, לי ולכם היא הגאולה. כביכול, אני נבדתי עמכם, שנאמר, אשר פדית לך ממצרים, גויים ואלוקיו. זה מספיק, זה ברור. כביכול, הפדות היא... לשכינה עצמה, וזה מקור חשוב מאוד. יש עוד דקה, יש פסוק, והרהו בישועתי. והרהו בישועתי, זה קשב, בישועתי ממש. בישועתך קיוויתי השם, גם כן, זה קשב ממש. כן.
אני
בערך
אני
רוצה להגיד
שכינה,
יותר, כי
צרבן חוזר, שמו של הקדוש ברוך הוא, זה השכינה שנמצאת את הדברים. מה פירוש המילה
השכינה? כי שמי נקרא עליך, שמו של הבדור, כן? ושכנתי בתוכה. בית המקדש נקרא משכן. זאת אומרת, יש כמה תקופות בהיסטוריה. מהתחלת בריאת העולם יש הסתר פנים, אבל יש גילוי השכינה בהסתר הפנים. הסתר פנים זה שבת של הבורא, כן?
אבל יש תקופות שיש הסתרה בתוך הסתרה, כשהשכינה היא בגלות של שכינה. אסתר, אסתיר פניים מכם. וההסתר פנים מבחינת הסתרה בתוך הסתרה, התחילה עם חורבן, עם חורבן הבית, כן? עם התחלת הגלות הראשון של אחרי חורבן הבית הראשון. ולכן, כשעם ישראל נמצא בגלות, השכינה היא בגלות של שכינה גבי העולם כולו. זאת אומרת, העולם כולו הוא במצב של חיסרון של גילוי שכינה. וזה הרוגז של אומות העולם נגד ישראל. כשמטילים כל האשמות על ישראל, כל התוהו הבוהו שיש בעולם, עולם בלי שכינה, זה משהו נורא והיום, זה גיהינם, כן? זה אשמתכם. הם לא יודעים שאומרים אמת. כי במקביל, עם ישראל אומר, כשעם ישראל הוא בגלות, השכינה היא גם כן בגלות, כדי להגן עליהם, כן? אבל שוכרים מה זה גלות של שכינה. זה, עכשיו זה מובן, בתקופות של גילוי השם, פשוטות למשמעות, היה באמת גילוי של השם. ויש פסוק, פעם למדנו את זה, זה בספר דברים, להירא את השם הנכבד והנורא הזה, אתה זוכר את הפסוק? זה כתוב שמה שימבם. ואנחנו קוראים את זה בלי להשגיח, שיש איזה גילוי של, אני לא רוצה לומר דבר, זה גילוי אלוקי, שנקרא שם, ויתכן מאוד, עוד מחצתי מקור, אבל ייתכן שלמדתי את זה פעם, אני לא יודע מתי, כן? באיזה גלגול, אני לא זוכר. ששמיים זה המקום של השמות האלו, גילוי השם. טוב, ואז זה מובן. הכוונה לשועתך קיוויתי והערו בשועתי, זו כוונה עמוקה מאוד. זה מה שאנחנו מתפללים למען שמך. תראה, לא, זה למען שמך. ותראה מאוד שהביטוי שמך או שמך, אני לא יודע מה קורה בזה, זה ההבדל במשמעות. שמך ושמך. סליחה?
למען שמך זה למען הופעת שמך?
לא, למען שמך זה שהגאולה תהיה למען שמך, למען השכינה, לא למעננו. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתם כבר. אתה עושה את הכוונה פה.
כלומר, זה לא כתוב בסדילה.
וגלינו גאולה שלמה, וגלינו מהר לגלינו גאולה שלמה, למען שמך. מכיוון שכבר גמרנו עם האחריות שלנו בחנונמה ולסלוח. עכשיו זה בעיה אחרת. זה מה שבא, השעמוד שבא מהגויים, ושממשיך את גלות השכינה, השם. ולכן זה פלא, בכל אורך אותו גלות, זה היה רק ברמזים אצל המקובלים שדיברו על זה. מה זה העניין הזה של שכינה בגלות? אצל הפשטנים, השכינה היא בגלות, נקודה, מכיוון שאנחנו בגלות, כדי להגן עלינו. לא תפסו את ה... ואני חושב שלא לתת פתחון פה להרשעים של הגויים, אבל כשהם אומרים בתגובה נגד ישראל, כל מה שאומרים, הכוונה בתת הכרה אולי, זה מה שקרה בעולם מאז חורבן הבית. מאז חורבן הבית, העולם נכנס בעידן שחור לגמרי. העולם כולו חשוך, שחור, כן? ואף פעם היהודים הצליחו לקשור זה עם זה. המצב של העולם הוא קשור לגלות ישראל. מכיוון שגלות ישראל הוא גלות השכינה. והעולם בלי שכינה, הבריות מרגישים את זה, עולם בלי טעם, עולם בלי משמעות. ומי השם? עם ישראל. ואף פעם לא קשור דבר אחד עם השם. אתה עושה עכשיו את זה?
יש
שם
אותו לדבר
היום
ככה.
מה?
אומרים שברגע שבא שישים בו ישראל את ישראל, חזרה שכם.
חזרה, שנה בזעי ארנפין. זה, איך אומרים, צמוד ל-60 ריבו, לא יותר.
לא
יחסית. יחסית, כן. יש לנו מלכות בזעי ארנפין, יש לנו משהו בזעי ארנפין, וכדומה. למשל, כל העניין של השמיטה. יש לנו שמיטה בזעי ארנפין, זה שמיטה מדרבנן, כן. כי הוא חתם ברור שכל העם יהיה פה. כן.
הרב הזה שהתולדה קשורה עם תהליך של גלות.
מי אמר את זה?
הרב...
איך אמרתי את זה? תסביר יותר.
קשור עם העוני, המצב של העוני, של הגלות השכונה.
אתה אמרת את תולדות.
תולדה אמיתית.
תסביר קצת יותר, כי אני לא שומע מה שאני אמרתי. מי אמר את זה? תולדה.
ליה.
כן.
הרב לא הסביר את זה?
אני אמרתי, עיכוב התולדה. עיכוב התולדה, לא התולדה אמיתית. איך, אולי תסביר קצת יותר איך תפסת את זה, כשאני אתפוס את זה. זה לא הייתה הכוונה שלי. אולי פעם אחרת אני אמרתי דבר אחר לגמרי. כל השבטים נולדו בגלות. אבל זה לא אומר, מה שאתה אמרת עכשיו, התולדה אמיתית קשורה בגלות. לזה התכוונת?
לא התכוונתי ממה שהרב אמרתי.
לא, כי זה עובדה, השבטים נולדו בגלות. אבל חוץ מבנימין, שזה משהו מיוחד. כן?
אולי אפשר את למען שמך ולהבין למען פרסום שמך?
לא לפי המפרשים. לפי המפרשים זה עשה למען שמך המחולל בגויים, כדי לתת כבוד לו. זאת אומרת, הגאולה של שמך. זה קשור, כי לשמך תן כבוד, אבל איפה אגב? וראו כל העמים לתשועת אלוהים. טוב, אז קבל את הברכה, ואז אני צריך לצאת לגלות, אבל בשבוע הבא יהיה שיעור עם אורי, ובעוד שבועיים צריך להתקשר כדי לדעת אם השיעור מתקיים או לא, יש מצב של עוני, מילואים. בסדר, אז שבת שלום ולהתראות.